שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט"ז במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים ברבע התחתון של העמוד הקודם ונסיים שתי שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 16 דקות, אבל לא לדאוג, הוא לא מסובך. נזכיר שאנחנו באמצע סדרה של דפים שמתארת את ה-18 גזרות שגזרו בית שמאי ובית הלל באותו יום בעלייה אצל חנניה בן חזקיה, כשתוך כדי הדיון בדף י"ד עמוד ב' הבאנו ברייתא שהזכירה אחת מהגזרות, שזה ידיים, וגם הזכירה עוד כמה דברים. אז אתמול והיום אנחנו במאמר מוסגר מאוד ארוך, וזה לגבי אותם דברים שהברייתא הזכירה. אתמול דיברנו על טומאת ארץ צעמים, היום נדבר על טומאת כלי זכוכית וטומאת כלי מתכות. אז בהתאם לזה נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על הטומאה של כלי זכוכית, בחלק השני נדבר על כלי מתכות, ובחלק השלישי נחזור לנושא העיקרי שזה ה-18 גזרות, ונראה עוד שתיים מתוך אותם 18 גזרות. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, וזה טומאת כלי זכוכית. מדאורייתא, כלי זכוכית בכלל לא מקבלים טומאה, כי מדאורייתא מה שמקבל טומאה זה רק כלי עץ, אור ועצם, כלי מתכות וכלי חרס, אבל כלי זכוכית מדאורייתא לא מקבלים טומאה, אבל באו רבנן וגזרו שגם כלי זכוכית יכולים לקבל טומאה. למה הם גזרו את זה? כי מבחינת יצירת הזכוכית, כלי זכוכית דומים לחרס, כי שניהם עשויים מסוג של אדמה, כי גם כלי זכוכית עושים מחול. זאת הגזרה, ועכשיו לאורך כל עמוד א', מה שנעשה זה ננסה לברר מה בדיוק האופי של הטומאה של כלי זכוכית. עכשיו, לפני שנתחיל את זה נקדים, שיש כל מיני דינים שיש בחלק מהכלים ואין בכלים אחרים. אנחנו נדבר על ארבעה דינים כאלה, ואחר כך נרצה לראות מה לגבי כלי זכוכית. האם לגבי אותם דינים הם דומים לכלי עץ, לכלי מתכת, לכלי חרס, ואנחנו נראה שיש לנו בעיה, כי ביסוד של הדברים זה דומה לחרס, אבל בחלק מהדינים זה דומה למתכת, ובחלק לעץ, אור ועצם. זאת הבעיה באופן כללי. עכשיו נראה את זה לאט לאט, רק בסוגריים נעיר שמעכשיו, במקום לומר כלי עץ, אור ועצם, נקצר ופשוט נאמר עץ. אז קודם כל נתחיל בזה שנראה את ארבעת הדינים, ונראה מה הדין בכלי עץ, מתכת וחרס. אז הדין הראשון זה איך אפשר לטהר כלי שנטמע. אז בכל סוגי הכלים, אם שוברים את הכלי, או אפילו עושים חור שגורם לזה שאי אפשר להשתמש בו, זה עצמו מטהר את הכלי. השאלה היא, האם אפשר לטהר את הכלי על ידי טבילה במקווה? אז בעץ ומתכת כן, בחרס לא. זה הדין הראשון. הדין השני זה מאיפה הוא נטמע ומאיפה הוא מטמא. בכלי עץ ומתכת הוא נטמע ומטמא גם מבפנים וגם מבחוץ, ורק על ידי מגע. בכלי חרס לעומת זאת יש קולה וחומרה. הקולה היא שמגבו הוא לא נטמע ולא מטמא, כלומר אם שרת ייגע לו בגב הכלי לא יקרה כלום. מצד שני החומרה היא שמתוכו הוא נטמע ומטמא אפילו מהאוויר, כלומר אם יהיה שרץ באוויר של כלי חרס אפילו שהוא לא ייגע בו הוא יטמא, ואותו דבר אם יהיה משהו טהור שייכנס לאוויר של כלי חרס טמא הוא יטמא. אז זה הדין השני לגבי טומאה מגבו וטומאה מאווירו. הדין השלישי מתייחס למה שכבר אמרנו, שאם שוברים כלי או עושים בחור משמעותי, אז הוא ניתר מהטומאה, ואז לכאורה אפשר לסתום את אותו חור ויהיה לנו כלי טהור, אבל בכלי מתכת יש גזרה, ושם אם אתה סותם את החור או מתקן את הכלי, אז הטומאה הראשונה חוזרת בניגוד לכלי עץ וחרס ששם אין את אותה גזרה. זה הדין השלישי, האם זה חוזר לטומאה ישנה, והדין הרביעי זה האם פשוטי כלים מקבלים טומאה. כלומר, אם יש כלי שיש לו כלי קיבול, כמו כוס למשל, זה בכל מקרה יכול להיטמע בין בעץ, בין במתכת, בין בחרס. אבל אם יש כלי שאין לו אזור קיבול, כמו למשל סכין, שהוא כלי אבל אי אפשר לשים בתוכו מים, אז בעץ וחרס זה לא נטמע, אבל במתכת זה כן נטמע. אז אלה ארבעת הדינים, נחזור אליהם ממש מהר, שוב כדאי לראות באתר, יש שם טבלה שמסדרת את זה. הדין הראשון, האם אפשר לטהר במקווה בעץ ומתכת? כן, בחרס לא. הדין השני שיש בתוכו שני דברים, וזה טומאה מגבו וטומאה מאווירו, אז בעץ ומתכת זה נטמע מגבו, אבל לא מאווירו. בחרס זה לא נטמע מגבו, אבל כן מאווירו. בדין השלישי והרביעי, מתכת היא היוצאת דופן. בדין השלישי, האם זה חוזר לטומאה ישנה? בעץ וחרס לא, במתכת כן. והדין הרביעי, האם פשוטי כלים מקבלים טומאה? אז גם כאן, בעץ וחרס לא, במתכת כן. אלה הדינים, ועכשיו בוא נראה למה דומים כלי זכוכית. אז קודם כל, בבסיס אמרנו כבר שגזרו על כלי זכוכית, כי הם דומים לחרס. ממילא הציפייה הבסיסית שלנו היא שבכל הדינים שהזכרנו הם יהיו כמו כלי חרס. הבעיה היא שזה לא כך, ואנחנו נצטרך לעבור דין דין ולראות למה זה לא כך. אז נתחיל בדין הראשון, האם אפשר לטהר את הכלי בטבילה במקווה? אז בכלי עץ ומתכת כן, בחרס לא, ואילו בזכוכית אומרת המשנה בתארות שכן. אז למה זה לא כמו בחרס שלו? עונה הגמרא בשלב הזה, אתה צודק, באמת זה כן כמו בחרס שלו, ואותה משנה שאמרה שאפשר לתאר, היא דיברה על מקרה מאוד ספציפי, וזה שהיה כלי זכוכית, שהיה בו חור בגודל כזה שבעצם מבטל את השם כלי, כלומר כבר אי אפשר להשתמש בו ככלי, ואז סתמו את החור הזה עם חתיכת אופרת, שזה נחשב מתכת, ורבי מאיר סובר שהולכים לפי המעמיד, כלומר כיוון שהמתכת הזאת היא זאת שגורמת לו לשמש ככלי, כי בלי זה הכל נוזל החוצה, אז מעכשיו זה נחשב כלי מתכת ולא כלי זכוכית, וממילא כלי כזה אפשר לתאר במקווה, זה מקרה מיוחד. אבל סתם כלי זכוכית בשלב הזה של הגמרא אי אפשר לתאר במקווה בדיוק כמו בכלי חרס. אז את הדין הראשון עברנו, אנחנו עוברים לדין השני. הדין השני זה שבכלי עץ ומתכת הם נטמעים מגבן והם לא נטמעים מאווירן, ובכלי חרס זה להפך, ובעניין הזה כלי זכוכית הם כמו כלי עץ ומתכת שהם נטמעים גם מגבן. אז למה זה לא כמו כלי חרס? כאן הגמרא כבר מביאה שתי תשובות, וזה בעצם שתי תשובות שונות מהותית. התשובה הראשונה קצת חוזרת בה ממה שהנחנו שכלי זכוכית אמורים להיות כמו כלי חרס, והיא אומרת, נכון, באמת היסוד לגזרה זה בגלל שהם דומים לכלי חרס, אבל באופי של התומה זה כמו כלי מתכת. למה? כי כלי מתכת וכלי זכוכית דומים זה לזה בזה שאפשר לתקן אותם, כלומר את שניהם אפשר להתיך. ממילא זה בעצם פותר לנו גם את הבעיה הקודמת, למה אפשר לטהר כלי זכוכית אפילו שכלי חרס אי אפשר, ולא נצטרך לעשות את האוקימתא שעשינו מקודם, וגם את הבעיה הנוכחית לגבי טומאה מהגב ומהאוויר, שגם בזה זה דומה לכלי מתכות ולא לכלי חרס. זאת התשובה הראשונה. תשובה שנייה בתחילת עמוד ב' אומר רב אשי, לא נכון, אנחנו עדיין נשארים עם זה שכלי זכוכית הם כמו כלי חרס, והסיבה שבכל זאת בניגוד לכלי חרס הם נטמעים גם מגבן, זה כי כלי זכוכית הם הרי שקופים, אז בעצם מגבן, כלומר מבחוץ, אנחנו רואים גם את הבפנים כי זה שקוף, ולכן בכלי זכוכית זה דין מיוחד שהגב נחשב כמו התוך, כי רואים משם את התוך. אז שוב, לפי התשובה הראשונה, מבחינת הדינים אנחנו משווים כלי זכוכית עם כלי מתכת, כי את שניהם אפשר להתיך. לפי התשובה השנייה, באמת הם רק כמו כלי חרס, וזה שהם נטמעים מגבם זה כי הם שקופים. עכשיו, מה שהגמרא לא מדברת כאן זה אם כלי חרס נטמעים גם מאווירן. לכאורה, לפי התשובה הראשונה, אז אפשר לומר שלא, אבל לפי התשובה השנייה יש מקום לומר שכן, בכל אופן הגמרא לא נכנסת לזה. אז טיפלנו בינתיים בדין הראשון והשני, ואנחנו עוברים לדין השלישי והרביעי, וזה האם הם חוזרים לטומאה ישנה, והאם פשוטי כלים מקבלים טומאה. אז אמרנו שבכלי עץ וחרס לא, ובכלי מתכת כן. עכשיו מה לגבי כלי זכוכית? אז בכלי זכוכית הדין הוא שהם כמו כלי עץ וחרס לגבי זה ולא כמו כלי מתכת, כלומר הם לא חוזרים לטומאה ישנה והם לא מקבלים טומאה בפשוטי כלים. אז איך זה מסתדר עם מה שראינו עד עכשיו? אז לפי התשובה השנייה, כלומר רב אשי, שהוא דבק בזה שהם כמו כלי חרס, אז זה מצוין, כי הם בדיוק כמו כלי חרס שהם לא חוזרים לטומאה ישנה ולא מקבלים בפשוטי כלים. אבל לפי התשובה הראשונה שאמרנו שמבחינת האופי הם כמו מתכת, אז למה הם שונים ממתכת בדין של טומאה ישנה ובדין של פשוטי כלים? עונה הגמרא על כל אחד מהם בנפרד, לגבי טומאה ישנה, הדין של חזרה לטומאה ישנה זה גזרה דרבנן, והרי גם כלי זכוכית זה גזרה דרבנן, ממילא לא רצו לגזור גזרה לגזרה. לגבי פשוטי כלים למה לא גזרו? כי רצו לעשות היכר שיזכרו שכלי זכוכית סוף סוף זה רק מדרבנן ולא מדאורייתא, ממילא אם זה ייגע בתרומה למשל לא שורפים את התרומה אלא רק תולים, כלומר לא אוכלים ולא שורפים, אז בשביל לעשות היכר שיזכרו את זה, אז לא גזרו גם על פשוטי כלים, וכך יזכרו שזה לא טומאה מדאורייתא. בזה סיימנו לעבור על האופי של כלי זכוכית, וראינו איך זה מסתדר עם הדין של טהרה במקווה, טומאה מגבן ומאווירן, חזרה לטומאה ישנה ופשוטי כלים. עד כאן החלק הראשון של השיעור, ועכשיו בשורה השלישית בעמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השני, שכמו שעוד שנייה נראה, הוא קשור גם לחלק הראשון. הנושא בחלק השני זה אותה גזרה שהזכרנו הרגע בחלק הראשון, וזה שכלי מתכות שהיו טמאים ושברו אותם וכך הם ניתרו ואז הרכיבו אותם מחדש, אז הם חוזרים לטומאה הישנה. למה אנחנו עוסקים בגזרה הזאת? אז זה לא בגלל שהזכרנו את זה לפני רגע בחלק הקודם, אלא בגלל שגם הגזרה הזאת הוזכרה באותה ברייתא ביהודה לדמוד ב', כתוב שם ששמעון בן שטח גזר טומאה על כלי מתכות, והגמרא אצלנו מסבירה שוודאי שהברייתא לא מתכוונת שהוא גזר את עצם הטומאה, כי הרי זה מדאורייתא, אלא הכוונה היא שהוא גזר שהטומאה הישנה חוזרת. אז זאת הגזרה, וגמרא מספרת גם סיפור על זה שהייתה מלכה בשם ציון שהיה לה משתה גדול וכל הכלים נטמעו, וכנראה שהם נטמעו בטומאת מת וצריך לחכות 7 ימים ולא היה זמן לזה, אז לכן פשוט הם עשו חורים בכל הכלים וכך זה ניתר ואז סתמו אותם, ואז בזה היא רצתה לטהר את כל הכלים, אבל אמרו לחכמים, לא, יש גזרה שזה חוזר לטומאה הישנה. אז זאת הגזרה, ועכשיו השאלה היא למה גזרו. אז הגמרא מביאה 3 סיבות. סיבה אחת זה בשביל שלא ישכחו את תורת מי חטאת, כלומר, שאם כל כלי שנטמע בתומת מת, במקום לעשות את כל הבלגן של מי חטאת, אני פשוט יעשה חור בכלי ויתקן אותו, אז תשכח תורת הטהרה במי חטאת מעם ישראל, כי מי צריך את זה? פשוט נעשה חור ונתקן. זאת סיבה אחת. סיבה שנייה, אומר אביי, שחששו שמא לא יעשה חור מספיק גדול, ואז בעצם הכלי עדיין טמא. סיבה שלישית, אומר רבא, זה יכול לגרום לתקלה בהלכה, כי אנשים שיראו שנטמע לי הכלי, ואז אחרי שעה יראו שאני משתמש בו עוד פעם, הם לא ידעו שזה בגלל שעשיתי חור בכלי ואז תיקנתי, אלא הם יחשבו שזה בגלל שטבלתי את זה במקווה, ואז הם יחשבו שמספיק לטבול במקווה ולא צריך לחכות לערב שמש, כלומר לערב, והרי בחלק מהתומות צריך לחכות, ולכן גזרו שזה לא יעזור לשבור ולתקן. אז אלה שלוש הסיבות, עוד פעם שלא ישכחו את תורת מי חטאת, או שמא לא ישבור מספיק, או שלא יאמרו שלא צריך ערב שמש. ועכשיו מה נפקמינה בין שלוש הסיבות? אז נפקמינה אחת זה באיזה תומות גזרו, לפי הסיבה הראשונה זה דווקא בתומת מת, לפי שתי הסיבות האחרות זה בכל התומות, והגמרא מעירה שבאמת יש מחלוקת האם גזרו בכל התומות או רק בתומת מת, רש"י אומר שהוא לא יודע איפה המקור למחלוקת. נפקמין השנייה זה מה קורה אם הוא לא סתם עשה חור, אלא הוא לגמרי מחץ את הכלי, ריתך אותו ואז עשה מחדש. אז אם הסיבה היא שלא ישכחו תורת מי חטאת, לכאורה עדיין צריך לגזור, אבל הגמרא לא אומרת את זה. מה שהגמרא כן אומרת זה שזה נפקמינה בין שתי הסיבות האחרות, נביא את הפירוש השני של רש"י שהוא אומר שאם הסיבה היא שמא הוא לא ישבור מספיק, אז זה לא משנה, בכל מקרה גזרו, גם אם הפעם הוא שבר מספיק, אולי בפעם אחרת הוא לא ישבור מספיק. אבל אם הסיבה היא שאנשים יטעו ויחשבו שלא צריך ערב שמש, זה נכון אם רק עשיתי חור, שזה משהו שלא שמים לב אליו. אבל אם ריתחתי לגמרי את הכלי, אנשים ישימו לב והם יבינו שבגלל זה אני משתמש, ולא כי לא צריך ערב שמש. אז אלה שלוש הסיבות לגזרה בכלי מתכות. עכשיו בסוגריים נוסיף, למה גזרו דווקא על כלי מתכות? אז לכאורה הסיבה כאן היא מציאותית, כי בכלי מתכות מאוד קל לתקן, ממילא מאוד מצוי שאנשים יעשו את זה, אבל בכלי עץ קשה לתקן וממילא זה פחות מצוי ולא גזרו, ובכלי חרס לא גזרו כי שם אי אפשר להטביל, אז הדרך היחידה זה לידי שבירה ותיקון ולכן לא אסרו את זה. אז עד כאן החלק השני של השיעור, ובזה בעצם סגרנו מאמר מוסגר של שני דפים על אותה ברייתא בדף י' ד', ועכשיו באמצע עמוד ב' שלנו הגמרא חוזרת לתאר את שאר 18 הגזרות, היום נראה שתיים נוספות. אז הגזרה הבאה זה גזרה שכתובה במשנה במסכת מקוואות, פרק ד' משנה א', כדאי לראות גם את המשנה אם כהתי זה מאוד עוזר, ובשביל להבין את הגזרה נקדים הקדמה קצרה. בשביל שמקווה שאדם בנה יהיה כשר, צריך למלא אותו ב-40 שאה במים לא שאובים, כלומר מים שהגיעו לשם בלי שאדם הרים אותם וגם בלי שהם עברו במשהו שמוגדר ככלי, בתנאי שהאדם רצה שהם יעברו שם. כלומר, אם הם עברו במשהו שמוגדר ככלי אבל האדם לא רצה שהם יעברו שם, אז זה לא בעיה, אבל אם הייתה לו כוונה לזה, אז זה פוסל. ממילא מה קורה אם יש בית ובחצר ליד הבית יש מקווה והגשם שיורד על הגג נאסף לתוך מרזב והמרזב מוריד את המים של הגשם אל הקרקע ומשם למקווה. אז בהנחה שהמרזב עצמו לא נחשב כלי, לא ניכנס כרגע למה, אבל בוא נקבל את זה כהנחה, אז אין שום בעיה, המים האלה קשרים למקווה כי הם לא עברו בכלי. אבל מה יקרה אם מתחת למרזב שמתי דלי, המים נזלו לתוך הדלי ומשם הם עלו על גדותיו של הדלי ועברו לקרקע ואל המקווה. אז אם זה היה בכוונה, כלומר תכננתי שיבוא גשם וימלא את הדלי, אז זה נחשב מרצון, ואז זה שאוב וזה פוסל. אם ברור שזה לא היה בכוונה מבחינתי, אז אפילו שהגשם עבר דרך הדלי, אז זה לא נחשב מים שאובים, וזה לא פוסל. עכשיו כל זה מוסכם על כולם, מה שלא מוסכם זה מתי אני מחשיב את זה כבכוונה, ומתי לא. אז אומר רב משאר שזה תלוי מה בדיוק המקרה. אם כששמתי שם תדלי, הסתכלתי לשמיים וראיתי שיש המון עננים, אז ברור שאני חושב שהולך לרדת גשם, אז מן הסתם התכוונתי שהגשם ירד לדלי, ולא סתם שמתי את זה מתחת למרזב, אז זה נחשב שאובים וזה פוסל לפי כולם. מצד שני, עוד דין שמוסכם, זה אם כששמתי תדלי לא היה שום עננים בשמיים, אז לא חשבתי לרגע שהולך לרדת גשם, אז גם אם אחרי זה ירד, זה לא בכוונה, וזה לא פוסל, גם זה מוסכם לפי כולם. המחלוקת היא מה קורה אם כששמתי שם תדלי היו עננים, אבל אחר כך העננים התפזרו, ואני כבר שכחתי מהדלי הזה, ואחר כך פתאום עוד פעם באו העננים. עוד פעם באו העננים, אז בית שמיים מחמירים שאומרים שזה נחשב בכוונה, ואני לא מתעלם מזה שבהתחלה רציתי. בית הלל אומרים לא, זה שבהתחלה רציתי זה נעלם עם העננים שנעלמו, וזה שאחר כך חזרו העננים זה לא מחזיר לי את הכוונה הראשונית וזה לא נחשב בכוונה. זאת המחלוקת, ועכשיו באותה משנה יש מחלוקת מה קרה בסיום אותה מחלוקת. לפי רבי מאיר, באמת בית שמי היו יותר, והם ניצחו וגזרו, ואז זה מתאים לאחת מ-18 הגזרות שאנחנו מחפשים. לפי רבי יוסי, עדיין היא מחלוקת, כלומר בית שמי לא גברו על בית הלל, וממילא כשיש מחלוקת בית הלל ובית שמי הלכה כבית הלל, ואז אי אפשר להחשיב את זה כאחת מ-18 הגזרות. אז יוצא שלפי רבי יוסי חסרה לנו גזרה אחת, ולכן אנחנו עוברים לשלב הבא ונראה עוד גזרה שאותה אנחנו צריכים רק לפי רבי יוסי. אז הגזרה הבאה זה גזרה על תינוקות של כותים שהם יהיו טמאות נידה כבר מהרגע שהם נולדות. למה? כי הדין הוא גם ביהודיה שאפילו אם היא תינוקת, אם היא רואה אדם, היא נחשבת טמאה נידה, לומדים את זה מריבוי בפסוק. עכשיו הכותים שלא היו הולכים לפי הדרשות של חז"ל, ממילא סברו שלתינוקת לא יכולה להיות טומאת נידה, וממילא אם בכל זאת הייתה תינוקת שראתה אדם, הם לא היו מקפידים לפרוש ממנה. ממילא כיוון שאי אפשר לדעת אצל הכותים איזה תינוקת טמאה ואיזה לא, אז גזרו על כל התינוקות של הכותים שכולם יחשבו טמאות נידה, וזאת הגזרה הנוספת שחסרה לנו לפי רבי יוסי בשביל להשלים את ה-18 גזרות. בזה הגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום, חילקנו עם את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על הגזרה שגם כלי זכוכית יכולים להיטמע, העיקרון לקוח מכלי חרס כי גם כלי זכוכית עשויים מחול. ממילא מתוך זה השווינו לארבעה דינים אחרים ובדקנו האם באמת זה דומה לכלי חרס מבחינת הדינים או לא. דין אחד זה טהרה במקווה שלכלי חרס אין ולכאורה לכלי זכוכית יש, אבל תרצנו שגם להם אין ובמשנה שכתוב שיש נעשה אוקימתא שמדובר שהיה חור וסתמו אותו בחתיכת מתכת וכך זה נחשב כלי מתכת. דין שני זה שכלי חרס לא נטמעים מהגב וכן נטמעים מהאוויר, ואילו בכלי זכוכית זה לא כך אלא זה כמו בכלי מתכות שהם נטמעים מהגב ולא מהאוויר. על זה ראינו שתי תשובות. תשובה אחת זה שאומנם למדו את העיקרון מכלי חרס, אבל מבחינת אופי הדין זה כמו כלי מתכות, כי זה דומה לכלי מתכות בזה שאת שניהם אפשר לתקן. תשובה שנייה, רבשי אמר שבאמת זה כמו כלי חרס, וזה שזה נטמע מגבו זה כי זה שקוף, ואז רואים מהגב את התוך, ולכן הגב נחשב כמו תוך. זה לגבי הדין השני, והדין השלישי והרביעי זה שבכלי זכוכית הם לא חוזרים לטומאה ישנה, ופשוטי כלי זכוכית לא נטמעים, ובזה זה כמו כלי חרס ועץ ולא כמו כלי מתכת. אז לפי רב אשי שהוא אמר שזה כמו כלי חרס, זה מצוין. לפי התשובה הראשונה שמבחינת האופי זה כמו כלי מתכות, אז זה פחות מובן. עונה הגמרא, בטומאה ישנה לא גזרו כי אז היא הגזרה לגזרה. בפשוטי כלי זכוכית לא גזרו בשביל לעשות הכר שיזכרו שזה רק טומאה דרבנן ולא ישרפו תרומה על זה. זה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני דיברנו על הגזרה של כלי מתכות שאם שברו אותם ותקנו זה חוזר לטומאה הישנה. ראינו לזה שלוש סיבות, או שלא ישכחו את תורת מי חטאת, או שמו לא ישבור מספיק, או שלא יאמרו שאפשר להיטהר בטבילה בלי ערב שמש, והבאנו נפקמינות בין הסיבות השונות. בחלק השלישי של השיעור ראינו עוד גזרה מתוך ה-18 גזרות, וזה במקרה שהוא השאיר כלי מתחת למרזב כשהיו עננים, אחר כך העננים התפזרו ואז חזרו שוב וירד גשם והמים ירדו דרך הכלי ועברו אל המקווה, ולפי בית שמי זה נחשב שאובים, לפי בית הלל לא, ואומר רבי מאיר שבסוף בית שמי גברו על בית הלל וזה אחד מה-18 גזרות. לפי רבי יוסי שהם לא גברו ועדיין יש בזה מחלוקת והלכה כבית הלל, אז צריך עוד גזרה, וזה שכל הכותיות נחשבות נידה כבר מכשהם נולדות כל הטוב.